כתובות, דף נ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ט עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילה המותר. בארץ ישראל, כשחתן היה מתחתן, בזמן התלמוד, אחרי החתונה היו שואלים אותו שאלה, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף ח'. מה הייתה השאלה? שלוש מילים, מצא או מוצא. והמשמעות, האם זכית לאישה טובה, כמו שאומר הפסוק במשלי, מצא אישה, מצא טוב, או שהוא לא זכה, והתקיים בו מאמר הפסוק בקהלת, הוא מוצא הנמר ממוות את האישה. שאלת השאלה, וכך נאה וכך יאה, לפנות לחתן, לשאול אותו בצורה ישירה, האם הוא מצא אישה טובה או הפוך? מבארים שבאים לתת לו עצה לשלום בית, כדי שישרה השלום בביתו. שים לב, אומרים לו, מה ההבדל בין מוצא הנמר ממוות את האישה למצא אישה מצא טוב? ההבדל הוא במילה השנייה שבפסוק. האם מצא אישה? כשאתה מתחתן, מצאת אישה? אתה חושב עליה, איך להיטיב איתה, איך לדאוג לה, אז קרוב לוודאי שיתקיים בך מצא טוב. אבל אם המילה השנייה זה אני, מוצא אני, את מי מצאת? את עצמך? ואדם מתחתן בשביל להיטיב עם עצמו, בשביל לדאוג לעצמו, בשביל ההנאה של עצמו, בלבד. אם הוא לא יעבוד על עצמו לחשוב על אשתו ולהיטיב איתה ולדאוג לצורכיה, אז אם זה מוצא אני, זה מר ממוות את האישה. ככל שאדם יותר יחשוב איך יכול להיטיב עם זולתו, כך הוא יזכה ליותר שלום. כשאדם מתחתן, תקנו חכמינו זכרונם לברכה, זכויות שהבעל צריך לדאוג לאשתו ו... זכויות שהאישה צריכה לדאוג לבעלה, כל אחד צריך לדאוג לשני. חלק מהזכויות, הבעל מפרנס את אשתו, נותן לה מזונות. בנוסף, מוסיף לה עוד סכום לשאר ההוצאות, מה הכסף. במקביל, גם האישה נותנת לבעלה את מעשה ידיה, מה שהסתקרה במלאכתה, ואם היא מסתקרת מעבר לסכום שחכמים קבעו שאישה עושה לבעלה, שזה צמר שהיא עושה ממנו חוט שתי במשקל של 5 סלעים, אם היא הגיעה לסכום מעבר לזה שהסתקרה, כנגד זה, את זה היא גם נותנת לבעלה, ואם כן נמצא שבעלה נותן לה מצד אחד מזונות ובנוסף עוד סכום לשאר ההוצאות, והיא נותנת לו את מה שקצבו למעשה ידיה וגם את מותר מעשה ידיה. במשנה למדנו שאדם שמקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו, רבי מאיר אומר, חל ההקדש. לעומת זאת, רבי יוחנן הסנדלר אומר, לא חל ההקדש. לפי רבי מאיר, שההקדש חל. אימת קדוש, מתי ההקדש חל? מביאה הגמרא בזה שתי דעות. רב ושמואל שניהם אמרו, דאמרי תרוויו, המותר נהיה קדוש רק לאחר המיטה של האישה, כשהבעל יורש את המותר, רק אז זה קדוש. רק אז זה שייך לו, לבעל, ולכן אז הוא יכול להקדיש את זה. אז יחול ההקדש. לעומת זאת רב עדה בר אבא אמר, כבר מחיים המותר, מחיים קדוש. כי כבר בחיי האישה, המותר של מעשה ידיה, מה שהיא מסתכרת מעבר למשקל 5 סלעים, שהיא עושה מהצמר חוטי שתי, כבר בחייה זה ברשותו של הבעל, ולכן יש לו את האפשרות להקדיש את זה לבית המקדש. ברגע שהיא תעשה את המותר, הוא מתקדש. מקשה הגמרא, הווי בא רב פאפה, רב פאפה התקשה. הרי יש שתי זכויות שהבעל מחויב לאשתו, ובמקביל היא מחויבת לו בחזרה בשתי זכויות. אז באיזה מקרה מדובר כאן? אם מדובר פה במקרה שבאמת הבעל עומד ונותן את הזכויות לאשתו, במעלה למזונות ומעלה לה גם את התוספת של מאה כסף לשאר הצרכים שלה בכל שבוע, לצרכיה. אז אם כן, הוא זוכה במותר מעשה ידיה. אז מה איתם הדמנדה אמר? מה הטעם של רב ושמואל שאומרים שרק לאחר מיתה המותר קדוש? למה בחייה המותר לא יהיה קדוש? הרי זה באמת ברשותו, כי הוא הרי זוכה בזה תמורת שהוא נותן לה את הזכויות שלה. ואלא תאמר שהמשנה שלנו מדברת כשהוא לא עומד בהתחייבויות שלו, כשאין מעלה למזונות ולא מעלה למה הכסף לצרכיה, ולכן היא גם לא מחויבת לתת לו לא את מעשה ידיה ולא את המותר של מעשה ידיה. אז מה איתם הדמנדה אמר? מה הטעם של רב עדה ברבה שאומר שכבר כשהיא עושה את המותר מחיים הוא יהיה קדוש, כי הבעל זוכה בזה ויש לו את הכוח להקדיש? מתרץ רב פאפה, לעולם מדובר כאן בבעל שרק מעלה למזונות, אבל ואינו מעלה למאה כסף לצרכיה. ובזה הוויכוח בין רב ושמואל לבין רב עדה בר אבא. כנגד מה תקנו את המותר וכנגד מה תקנו את עיקר מעשה ידיה? רב ושמואל סברי, הם סוברים שתקנו מזונות שהוא נותן לאשתו תחת מעשה ידיה שהיא נותנת לו, ומה הכסף שהוא מוסיף לה תחת מותר מעשה ידיה שהיא נותנת לו. וכיוון שהוא נותן לה רק את מזונותיה, דלא יעיב לה את התוספת של מה הכסף, לכן את עיקר מעשה ידיה משקל 5 סלעים באמת הוא מקבל, אבל מותר מעשה ידיה הוא לא מקבל, אלא זה שאלה דידה הווי, ולכן בחייה אין לו כוח להקדיש את זה. רק לאחר מיתתה, שאז הוא יורש אותה, אז יהיה קדוש המותר מעשה ידיה. לעומת זאת, רב עדה בר אבא סבר בדיוק להפך. חכמים תקנו את המזונות שבעלה צריך לפרנס אותה. זה תחת המותר, בגלל שנותנת לו מותר מעשה ידיה. ומה הכסף שהוא מוסיף לה? זה תחת מעשה ידיה עצמם. ומכיוון שכאן אנחנו מדברים שמזונות הוא נותן לה, רק מה הכסף הוא לא נותן לה, אז מה שכנגד מזונות זה מותר מעשה ידיה. וכיוון דקייב למזוני המותר שלו דידי אהבי, לכן מיד כשהוא מקדיש את זה, מיד כשיהיה מותר זה יהיה קדוש עוד בחייה. נשאלת השאלה במייק המפלגי, במה הסברה של הוויכוח? האם מעשה ידיה כנגד מזונות ומותר כנגד מה הכסף שהוא מוסיף, או מותר כנגד מזונות ומעשה ידיה כנגד מה הכסף שהוא מוסיף? רב ושמואל סוברים, מר סבר, מזונות זה מידי דשכיח, זה דבר שהוא מצוי. אז ראוי שיתקנו שהאישה תיתן בתמורה ממידי דשכיח את עיקר מעשה ידיה שזה יותר מצוי. ומותר, שזה מה שהיא עושה מעבר למעשה ידיה, שזה דבר פחות שכיח, תקנו כנגד מה שהבעל נותן מה הכסף שזה פחות שכיח. ורב עדה בר אבא, מר סבר, התקנה שהוא נותן מה הכסף זה מידי דקיץ, זה דבר קצוב כל שבוע מה הכסף, תקנו ממידי דקיץ במקום עיקר מעשה ידיה שזה סכום קצוב שהיא עושה לו חוטי שתי מצמר משקל 5 סלעים, זה דבר קצוב שהיא צריכה לעשות לו. כנגד דבר קצוב היא מקבלת דבר קצוב. אבל מותר מעשה ידי, אז דבר לא קצוב. זה במקום מה שהוא נותן למזונותיה, שזה לא קצוב כמה שהיא צריכה, זה מה שהוא צריך לתת לה. מקשה הגמרא, מי טבעי, קושיה מברייתא על רבד אבא רבא. איך אתה אומר שתקנו מזונות תחת מותר? הרי הברייתא אומרת, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. תרץ את הגמרא. הברייתא הזאת לא חייב להיות שהיא באה לומר בדיוק מה תקנו כנגד מה, אלא הברייתא רק באה לומר מהם הזכויות של הבעל ומהם הזכויות של האישה. אבל יכול להיות שזה באמת המזונות תקנו תחת מותר מעשה ידיה. התנא של הברייתא לא בא פה לדייק בדיוק מה במקום מה, אלא יותר מה כל אחד צריך לתת לשני. מביאה הגמרא תשמא, משנה אומרת, אם אינו נותן לה מה כסף לצורכיה, אז מה בעד זה? אומרת המשנה, מעשה ידיה שלה. רואים שמעשה ידיה זה תמורת המה הכסף, ולא שהמעשה ידיה תמורת מה הכסף ולא תמורת מזונותיה. אז קשה על רב ושמואל שאמרו שתקנו מעשה ידיה תמורת מזונותיה. תרץ את הגמרא, אימה, רב ושמואל יפרשו שמה שהמשנה אומרת, שאם אינו נותן לה מה הכסף, מותר מעשה ידיה שלה. שואלת הגמרא, אם זה מדבר על המותר, אז למה צריך להגיד מה הסכום של המעשה ידיה עצמם? והעלה קטן, המשנה הזאת כתוב, על ההלכה הזאת כתוב שם בהמשך המשנה. מה היא עושה לו? מה הסכום הקצוב שהיא צריכה לעשות מעשה ידיה לבעלה? היא צריכה לעשות מצמר משקל 5 סלעים חוטי שתי, ביהודה. סכום קצוב, כתוב שם כמה זה עיקר מעשה ידיה. ואם מדברים פה על מותר מעשה ידיה, למה צריך להגיד לנו כמה זה מעשה ידיה עצמם? משמע שמדברת על מעשה ידיה עצמם ולא על מותר מעשה ידיה. מתרץ את הגמרא, אחי כמה. באמת, תחילת המשנה מדברים על מותר מעשה ידיה. אבל איך נדע מה זה מותר מעשה ידיה, אם לא נדע כמה זה מעשה ידיה עצמה? לכן מפרטים לנו מעשה ידיה כמה אבי, כדי שנדע, דלידע מותר דידע, כשהיא עושה מעבר לזה, כמה. ועל זה אומרת המשנה, שהסכום הוא, שהיא עושה צמר, משקל 5 סלעים, חוטי שתי, שיותר קשה לטוות אותו, ביהודה, שהסלע של יהודה כפול במשקל מהסלע של גליל, אז ביהודה זה יוצא 5 סלעים, שהן 10 סלעים בגליל, שבגליל כל סלע הוא חצי מיהודה, זה יוצא, מה שיוצא ביהודה 5 יוצא בגליל 10. בכל אופן, משהו שתדע לחשב את המותר, את המותר מעשה ידע, אתה צריך לדעת כמה זה מעשה ידע עצמה. אז ביארנו אם כן את הדעות בדבריו של רבי מאיר שסובר שמותר מעשה ידי הקדוש, ממתי זה קדוש, האם בחייה או לאחר מיטה, מה הטעמים? בכל אופן, אבל יש את דעתו של רבי יוחנן הסנדלר, שבמשנה הוא אומר, שאם הבעל מקדיש את מותר מעשה ידיה, זה לא קדוש, ואפילו לאחר מיטתה כשהוא יורש אותה, זה לא קדוש, כי לפי דעתו, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כשהבעל הקדיש את מותר מעשה ידיה, זה עדיין לא היה קיים בעולם, לכן זה לא קדוש. כך אומר רבי יוחנן הסנדלר. אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, משמע שלפי שמואל, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן מותר מעשה ידיה שעדיין לא באו לעולם, לא מתקדשים. ומי אמר שמואל, אחי, וכי שמואל אומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, והתנן, למדנו משנה במסכת נדרים. אישה נודרת נדר, קונם, זה כינוי, למילה קורבן. קורבן זה דבר שמוקדש, מקריבים אותו. אפשר לאכול קורבנות מסוימים, שנאות מסוימות שאפשר ליהנות ממנו, אבל זה לפי ההלכות של קורבן. זה לא דבר שהוא של האדם שיכול ליהנות ממנו כמו שנהנים מדברים של חולין. אישה שאומרת לבעלה שכמו קורבן, ככה יהיה מעשה ידיה מה שאני עושה. לפיך לבעלה, זאת אומרת היא אוסרת בהנאה את מעשה ידיה כלפי בעלה. לפי חכמים, הנדר לא תופס. כי מעשה הדעה של בעלה, ולכן הבעל אינו צריך להפר. תורה נותנת כוח לבעל לבטל את נדרי אשתו לפי תנאים מסוימים. כאן אפילו לא צריך להפר את הנדר, לא צריך לבטל את זה. היא לא יכולה להקדיש מעשה הדעה, כי זה לא שלה, זה של בעלה. רבי עקיבא אומר שהבעל יפר את נדרה, כי חוששים שמא יתעדיף עליו מעשה ידיה יותר מן הראוי לו, יותר מעיקר מעשה ידיה של משקל 5 סלעים בשבוע. וזה לא שייך לו, והנדר יחול. כדי שלא יאסר עליו המותר. רבי יוחנן בן נורי אמר, גם אנחנו לא חוששים שהיא תעשה יותר ממה שקצבו למעשה ידיה, גם לא חוששים שהיא תעשה מותר מעשה ידיה. בכל זאת יפר את נדרה. חוששים שמא בעלה יגרשנה, ומאז מעשה ידיה יהיו שלה, ואז מעשה ידיה באמת יאסרו עליו, ומאז תהיה אסורה לחזור. התורה מתירה לאדם שגרש את אשתו, אם הוא לא כהן, להחזיר את גרושתו, אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר. ואם הוא יוצא להחזיר אותה, היא תהיה אסורה עליו, כי היא אסרה את מעשה ידיה עליו. והוא לא יכול להיזהר אחרי הנישואין לא ליהנות מעשה ידיה. ואמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שיפר את נדרה, שיסרה את מעשה ידיה עליו, כי חושבים שהוא יגרש אותה, ואז הנדר יחול מה שהיא נדרה על מעשה ידיה שיהיו אז. אפילו שכעת כשהיא נודרת, מעשה ידיה שיהיו אז דבר שלא בא לעולם, בכל זאת, הנדר יחול, רואים מפה, שדעתו של רבי יוחנן בן נורי, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אדם נודר נדר על דבר שעדיין לא בא לעולם. אז איך מצד אחד אומר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן, אם הבעל מקדיש את מותר מעשה ידיה, אינו קדוש, אפילו אחרי שהיא מתה, כי הוא לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. מצד אחד הוא אומר, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שנדר כן יכול לחול על דבר שלא בא לעולם. מתחילה מתרץ את הגמרא, כי אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי. זה לא מהטעם של רבי יוחנן בן נורי, אלא להעדפה. מהטעם של רבי עקיבא שחושבים שמתעדיף יותר מן הראוי לו. זאת אומרת, הוא פוסק שיתיר לה את נדרה, יפר את נדרה. אבל לא בגלל אולי יגרש אותה ואז יאסר מעשה ידיה עליו. כי זה דבר שלא בא לעולם, הוא עדיין לא גירש אותה והיא עדיין לא עשתה אז מעשה ידיה. אלא שיפר לה כי אולי תעדיף על מעשה ידיה, והעדפה הזאת לא שייכת לבעל, ועל זה יחול הנדר. שואלת הגמרא, הכי פשוט שיאמר הלכה כרבי עקיבא. אבל לפני כן הגמרא מביאה עוד שתי אפשרויות. ולמה? הלכה כרבי יוחנן בן נורי רק לעניין העדפה. בגלל החשש להעדפה, לכן הלכה כרבי יוחנן בן נורי שיפר. אי נמי, שיאמר אין הלכה כתנא קמא שסוברים שלא יפר, אלא שכן צריך להפר. אי נמי, או אפשרות שלישית והפשוטה לכאורה, שיאמר מפורש הלכה כרבי עקיבא, שהסיבה שהוא יפר, כחושים שמה תעדיף יותר מה שהיא צריכה לעשות מעשה ידיה, ועל זה כן יחול הנדר. אלא לכן מבאר את הגמרא, אמר רב יוסף, באמת, להקדיש, אי אפשר להקדיש לפי דעתו של שמואל דבר שלא בא לעולם, ולכן הוא פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר, שאדם מקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו, שזה יהיה שלא רק לאחר מיתתה, אז זה לא יהיה קדוש, כי הוא לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן נשאלת השאלה, למה אומר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שהנדר של האישה יחול, אחרי שהוא יגרש אותה לאסור את מעשה ידיה עליו, זה הרי דבר שלא בא לעולם. קונמות כאמרת, אתה מקשה מהמשנה של קונם? שאני קונמות? אפילו שזה דבר שלא בא לעולם, נדר אפשר כן לנדור על דבר שלא בא לעולם. להקדיש אי אפשר, אבל לנדור אפשר. מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו. אדם יכול לומר, פרי של מישהו אחר יהיה אסור על הנודר בהנאה. אבל הוא לא יכול להקדיש דבר של חברו לבית המקדש. אבל אתה רואה שנדר אפשר לעשות גם בדבר שהקדש אי אפשר לעשות. אז אותו דבר, אדם מקדיש בנדר דבר שלא בא לעולם. אמר לי אביי לרב יוסף, אמנם אנחנו מוצאים בנדר מה שאין בהקדש, שאדם יכול לאסור בנדר דבר של מישהו אחר, אבל אוסר את זה על עצמו. לפחות יש כאן דבר אחד שברשותו, הוא עצמו ברשותו. אז ביש למה אדם אוסר פירות חברו עליו, שכן אדם אוסר פירותיו על חברו. זאת אומרת, אם דבר אחד לפחות זה ברשותו, הוא יכול לנדור. או שהפירות הם ברשותו כי הם שלו, יכול לנדור לאסור אותם על אחרים. או שזה פירות של אחרים, אבל הוא אוסר אותם על עצמו, שהוא עצמו ברשותו. אז זה אפשר בנדר לעשות. אבל ששום דבר לא ברשותו, לא הדבר שהוא אוסר ולא מי שנאסר, יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שגם הדבר הנאסר לא ברשותו וגם חברו לא ברשותו, מניין שזה מועיל בנדר. והראיה שזה לא מועיל, שאפילו בנדר, שכן אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אותו דבר, דבר שלא בא לעולם, שזה לא ברשותו, לא יכול לאסור את זה על חברו. אז איך שמואל פוסק על החקר רבי יוחנן בן נורי, שאישה יכולה להקדיש מעשה ידיה לאחר שבעלה יגרשנה. כל זמן שהוא לא גירש אותה, מעשה ידיה לא שלה. ואם כן, היא לא יכולה לאסור בנדר על בעלה דבר שהוא לא שלה. זה לא שלה, אז הדבר הזה לא ברשותה כי זה לא שלה. והיא אוסרת את זה על מישהו אחר, לא על עצמה, היא אוסרת את זה על בעלה. וזה הרי אי אפשר אפילו בנדר. אלא אמר רב הונא ברי דרב יהושע. הרי אנחנו יודעים ששמואל סובר, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך בכל זאת, הוא אומר, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שאישה יכולה להקדיש את מעשי ידיה, ולאסור אותם על בעלה, והנדר יחול אחרי שהיא תתגרש, הרי הגירושין זה דבר שלא בא לעולם, ומעשי ידיה שיהיו אחרי הגירושין זה דבר שלא בא לעולם. מדובר פה במקרה שהיא אומרת, יקדשו ידיי, היא מקדישה את הידיים של עצמם, לעושיהם, לקדוש ברוך הוא שעשה אותם. ידיה זה דבר שבא לעולם, ידיים יתנו בעולם. וזה יכולה באמת לאסור. אבל להקדיש מעשה ידיה של האישה, שהם אינם ברשותו של הבעל, וזה רק יהיה ברשותו אחרי מיטתה של האישה, זה דבר שהוא לא בא לעולם, זה באמת לא יכול לחול להקדש. שואלת הגמרא, היא אומרת, יקדשו ידי לעושיהם, וידיה מתקדשות, וכי כאמרה אחי, מי מקדשן? הרי ידיה משועבדות, לא, המשעבדלי, איך היא יכולה להקדיש את מעשה ידיה לפני שהיא מתגרשת? תרצת הגמרא, דאמרה שההקדש יחול לכי מגרשה, שאז ידיה היו ברשותה. שואלת הגמרא, הרי כעת היא לא יכולה להקדיש את מעשה ידיה, ורק לאחר שהיא תתגרש, ומעיקה מידי וכי מצאנו דבר כזה, דאילו אשתה, כעת לא קדיש, זה לא חל, ולקמי קדיש ולאחר זמן זה להתקדש. זה גם כן כמו דבר שלא בא לעולם. אמנם ידיה בעולם, אבל כעת היא לא יכולה להקדיש את ידיה, רק לאחר מכן היא תאכל. אמר רבי אלי, למה לא? למה אי אפשר לומר על ידיה שהם כעת בעולם, שהתקדשו בזמן מאוחר יותר? אילו האומר לחברו, שדה זו היא כעת שלי, שאני מוכר אותה לך, והתוכנית היא לכשיקחנה ממך, ואני מקדיש אותה עכשיו, שהיא תהיה קדושה, אז, זאת אומרת, הוא מקדיש כעת את השדה כשהיא כעת שלו, אבל היא לא תהיה קדושה עכשיו, אלא הוא מתכוון למכור אותה ולקנות אותה בחזרה, ואז היא תהיה קדושה. מילו קדשה, ודאי שהוא יכול להקדיש אותה, כיוון שכעת היא שלו, אפילו שההקדש יחול לאחר זמן. מתקיף לרבי ירמיה, נכון, אם אדם מקדיש שדה שלו, כדי שהיא תתקדש לאחר זמן, הוא יכול. אתה יכול לומר, תשמע, השדה הזאת תהיה קדושה, כשאני אקנה אותה אחרי שאני אמכור אותה. כי כעת היא שלו. אבל, מדמי וחסדומה למקרה שלנו, הטעם, במקרה של השדה כעת היא שלו, ולכן בידו להקדישה. אבל הכה, כשהאישה נשואה, מעשה ידיה של בעלה, אז, ואין בידה לגרש את עצמה, היא לא יכולה לזכות במעשה ידיה על ידי שהיא מגרשת את עצמה, כי זה תלוי ברצונו של הבעל. וזה דבר שלא בא לעולם. אם כן, אם אתה רוצה לדמות את המקרה של אישה לשדה, הלא דמי אלא לאומר לחברו, אחרי שהוא מכר את השדה, שכבר לא ברשותו, שדה זו שמכרתי לך. הוא מקדיש אותה עכשיו, שתהיה קדושה לכשיקחנה ממך, אז היא תקדש. ודאי זה לא קדשה, כי כעת לא שלו, הוא לא יכול להקדיש דבר שהוא לא שלו. והוא לא יכול כעת גם לקנות את זה, כי זה תלוי ברצונו של בעל השדה שקנה. אז אם כן חוזרת הקושייה על רבון הברית רבי יהושע, איך היא יכולה לומר, יקדשו ידי לעושיהם? הרי כעת ידיה משועבדות לבעל, וכעת היא לא יכולה להקדיש, אז איך היא יכולה להקדיש את זה לאחר זמן? מתקיף לרב פאפה על רבי ירמיה, מדמי, וכי אתה רוצה להשוות, הטעם אדם שמקדיש שדה שהוא כבר מכר אותה, גם גוף השדה, גופה, וגם הפירות, שניהם ביד הלוקח, ולכן הוא לא יכול להקדיש, המוכר לא יכול להקדיש, כי זה לא בידיו, אלא ביד הלוקח. אבל אישה שמקדישה את ידיה, ידיה עצמם בוודאי שלה, גופה בידה הוא, רק מעשה ידיה, הפירות של ידיה, הם של הבעל, והמקרה הזה של אישה לא דם יעלה, אם אתה רוצה לשוות את זה לשדה, זה לא ידומה אלא למקרה של אדם, האומר לחברו, לווה שלקח כסף, אומר למלווה שנתן לו את הכסף, שדה זו שמשכנתי לך, שהיא משועבדת למלווה, עד שהלווה ישלם לו את החוב. אומר הלווה, אני רוצה להקדיש את השדה הזאת, שהגוף שלי והפירות שלך, לכשאפדנה ממך, כשאני אשלם לך את החוב, ואני אפדה ממך את השדה, כבר מעכשיו תקדש. אני מקדיש את זה עכשיו. דקדשה, הוא יכול להקדיש. למה? כי השדה עצמה שלו, אפילו שהיא משועבדת למלווה. אותו דבר אישה, כיוון שידיה של עצמה, יכולה להקדיש מעשה ידיה, אפילו שמשועבדים, לבעל, שמתי שהיא תתגרש והיא תצא מרשתו של הבעל, אז מעשה ידיה התקדשו. מתקיף לרב שיש הברד הרבידי, זה לא לגמרי דומה. מדמי, הטעם שדה ממושכנת למלווה, בכל רגע בידו לפדותה, כשהוא יפרע את החוב. אחה באישה, זה לא תלוי בה אם ידיה יהיו ברשותה. אלא זה תלוי בבעלה, מתי יהיה רצונו לגרש אותה. אין בידה לגרש את עצמה בעל כוחו של הבעל. ואם כן, אם אתה רוצה באמת ללמוד, אתה יכול ללמוד, אבל ממקרה אחר. הלא דמי אלא לאומר לחברו, הלווה אומר למלווה, שדה זו שמשכנתי לך ואין לי אפשרות לפדות אותה, כי היא ממושכנת אצלך לעשר שנים. לכשאפדנה ממך תקדש. דקדשה, הוא יכול עכשיו להקדיש לאחרי 10 שנים. אפילו שלא יכול לבדות את זה במהלך ה10 שנים האלה. אם כן, גם אישה, אפילו שהיא לא יכולה לפדות את ידיה, את מעשה ידיה, כי היא לא יכולה לגרש את עצמה, בכל זאת, היא יכולה להקדיש את הידיים שלה מעכשיו. מתקיף לרבה שמדמי, עדיין זה לא דומה בכלל אישה לשדה הטעם. שדה ממושכנת, אפילו שהוא יכול לבדות אותה רק אחרי 10 שנים, לעשר שנים מי בידו לפדותה? אחרי 10 שנים הוא יכול לפדות. הכה אישה לעולם, אין בידה לגרש את עצמה לעולם. אז גם היא לא יכולה להקדיש מעשה ידיה מעכשיו. אלא אמר רבשי. באמת, כמו שאמר שמואל, אין אדם מוסר דבר שלא בא לעולם. ובכל זאת, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שאם אישה נדרה, שהיא אוסרת את מעשה ידיה על בעלה, הנדר חל, וכדאי לבעלה להפר לה את הנדר. כי אמנם כעת כל זמן שהם נשואים, מעשי ידי המשועבדים לו, והיא לא יוכלה לאסור אותם, אבל הם יהיו אסורים כשהיא תתגרש, ואז הוא לא יוכל להחזיר את גרושתו. ותשאל, הרי זה דבר שלא בא לעולם. התשובה היא שכמו שאמר רב הונא בריד רב יהושע, היא אומרת, יקדשו ידי לא עושיהם, אז אם כן זה עניין פה של הקדש. שאני קונמות, דבר שאדם אוסר בקונם, דקדושת הגוף נינו, הוא אוסר את הדבר בקדושת הגוף. כשאדם מקדיש דבר, יש שני סוגים של הקדש. יש קדושת דמים, קדושת דמים, הכוונה שהממון, הוא מתקדש לממון, דיינו, שפודים אותו, כל הקדושה שלו זה בשביל שיהיה אפשר לפדות אותו, כמו שאדם מקדיש משהו לבית המקדש. אז זה לא עניין פה שמשהו יקדיש הולכים להשתמש בבית המקדש. הוא יקדיש למשל מטבע. מה תעשה עם המטבע? תקריב אותו קורבן, תקטיר אותו קטורת, אין לך מה לעשות איתו, אתה פודה אותו, קנה איתו משהו. אבל יש משהו אחר שזה נקרא קדושת הגוף, כמו הקורבן עצמו, שאותו אי אפשר לפדות כל זמן שאין בו מום. וקונם, כשאדם אוסר בקונם, אז לגבי מי שנאסר, זה כמו קורבן. כדי קדושת הגוף נינו. ולא מועיל בזה פדיון. וזה מפקיע מידי השיעבוד. וכדבריו של רבא דאמר רבא, על שלושה דברים שמפקיעים מידי שיעבוד, אחד מהם זה הקדש. לווה בא לקחת כסף מהמלווה, להלוות ממנו כסף. אומר לו המלווה, ואם לא יהיה לו אפשרות לשלם, אומר לו לווה, אין בעיה, אני משעבד את השור, שאם לא יהיה תשלום התאריך, לא נתקח את השור כתשלום. השור הזה משועבד לך. והלך הלווה, ואולי שכח או משהו כזה, הקדיש את השור לבית המקדש. לקורבן, הקדיש את השור לקורבן, לא להקדש לבדק הבית, אלא הקדיש אותו לקורבן ממש, קדושת הגוף. אז חל קדושת קורבן על השור הזה, ומפקיע מידי השיעבוד שזה משועבד למלווה, והמלווה יצטרך לגבות במקום אחר. ולכן, כשאישה מקדישה את ידיה בקדושת קונם כמו קורבן, זה כמו קדושת הגוף, וזה מפקיע מהשיעבוד של הבעל, ולכן הנדר חל. דבר שני זה חמץ. אדם הלך והלווה כסף מנוכרי, והביא לו חמץ כמשכון. אמר לו שהחמץ הזה ממנו יגבה את החוב, והלך, הגיע עכשיו כעת פסח, החמץ הזה נאסר בהנאה, וישראל לא יכול לפרוע עם החמץ הזה את החוב, אלא נוכרי גובה ממקום אחר, כי החמץ מפקיע מידי שיעבוד. וכן שחרור, לווה יש לו עבד כנעני, והלך והלווה כסף מהמלווה, לווה כסף מהמלווה, ושיאבד את העבד שממנו יגבו את החוב. ואחר כך הוא שחרר את העבד. השחרור שהלווה שחרר את העבד, מפקיע את השיעבוד שהיה על העבד, והמלווה גובה ממקום אחר. בכל אופן, לפי זה מובן למה רבי יוחנן בן נורי אומר, שכש אישה מקדישה מעשה ידיה בקונם, אז כדאי לבעל להפר את הנדר, כי הנדר חל. למה? הרי ידיה משועבדות לבעל, מעשה ידיה משועבדות התשובה. שכשהיא עושה נדר זה כמו הקדש, שזה מפקיע מידי השיעבוד של הבעל. ולכן, אם הוא יגרש אותה, מעשה ידיה כבר יהיו אסורות על הבעל. שואלת הגמרא, למה רק אחרי שהוא יגרש אותה? ונקדשו מאשתה, כמו שאדם ש שיאבד שור לחוב, והוא מקדיש את השור לקורבן, אז כבר מעכשיו השור הזה קורבן. ככה גם כשאישה מקדישה ידיה, מעשה ידיה, מילא מעשה ידיה, כבר מעכשיו שמעשה ידיה יהיו אסורים על בעלה. כמו קורבן, מתרץ את הגמרא, חיזקו רבנן, עלמו הרבנן לשיעבודי דבעל, את השיעבוד שמעשה ידיה משועבדים לבעל, כי היחיד לא תקדש מהשתה, כדי שזה לא יתקדש מעכשיו. באמת מצד הדין, הקדש מפקיע מהשיעבוד מיד, חכמים אמרו שזה לא יכול עכשיו, וחזקו את הכוח של הבעל כדי שתהיה משועבדת לו כל זמן שהם נשואים, ולא תוכל להפקיע את השעבוד, לכן זה חל רק אחרי הגירושין. אומרת המשנה, ואילו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, מלאכות גדולות, חוץ מהדברים הקטנים. תוכנת לו חיטים, והופעה מהם פת, ומחבסת לו את הבגדים, מבשלת לו תבשילים ומניקה את בנה, מצאת לו את המיטה ועושה מלאכה בצמר. אם מהנכסים שלה היא הכניסה לו שפחה אחת, שלוש מלאכות היא כבר לא צריכה לעשות. לא תוכנת ולא הופעה ולא מחבסת, אבל בשאר המלאכות היא עדיין חייבת. אם הכניסה לו שתי שפחות, שתיים, אז כבר גם אין מבשלת ואין מניקה את בנה. ומה שנשאר לה לעשות זה הצעת המיטה והעשייה בצמר. ברגע שהכניסה לו שלוש שפחות, כבר אין מצאת לו את המיטה ואין נוסע בצמר. אלא רק מלאכות קטנות. להביא לו חפץ מהקומה הראשונה לקומה השנייה וכדומה. ברגע שהכניסה לו ארבע שפחות, יושבת בקתדרה, בכיסא מכובד, היא לא חייבת לעשות בשבילו שום דבר. זה דעת חכמים. רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה אותה לעשות לו מלאכה בצמר שלא תתבטל. שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא רק, אפילו אם הכניסה לו מאה שפחות, היא חייבת לעשות מלאכה בצמר, אלא אף המדיר את אשתו מלעשות לו מלאכה, ולכן היא לא יכולה לעשות מלאכה, לא בגלל שיש לה שפחות, והיא פטורה ממלאכה, אלא בגלל שאסור לה לעשות לו מלאכה, היא לא יכולה לשהות בלי לעשות מלאכה, ולכן יוציא וייתן לה כתובה, כי הוא מזיק לה בזה שהוא לא אוסר עליה לעשות לו מלאכה, שהבטלה מביאה לידי שיעמום, שיעמום הכוונה שיגעון. כתוב שאחת המלאכות שהאישה עושה זה תוכנת את החיטים. שואלת הגמרא סלקא דתך שהיא תוכנת בידיה? הריחיים תוכנות, אלא אם המתכנת, זה יותר מדויק, כלומר מתכנת לו חיטים בריחיים, מכניסה את החיטים לתוך הריחיים, והיא אחרי זה קולטת את הקמח שנטחן לתוך שק. והיא בהתאם אפשר כן לומר שלשון מדויקת שהיא תוכנת. איך? בריחה ידי ידה, בריחיים של יד שהיא בעצמה צריכה לסובב. הרי איך הריחיים עשויות? היו עשויות בזמנם. היה ריחיים של מים או של בהמה, של שברים וכדומה. אז ריחיים של מים זה היה עשוי עם קמין, גלגל כזה שמסתובב ועל ידי זה מסתובב על ידי המים. על ידי הזרם של המים ועל ידי זה מסובב את הגלגל של הריחיים וככה שמים תחיתים בתוך זה הרי עשוי, ריחיים, המבנה של הריחיים זה שתי אבנים גדולות, עגולות, כמו שתי גלגלים כאלה, שיש את הגלגל התחתון והגלגל העליון, ובגלגל העליון יש חור שמכניסים בו חיטים, ואז החיטים נטחנות בין הגלגל העליון לגלגל התחתון, ואז יצא קמח, אוספים את זה בתוך שק. עכשיו איך הגלגל העליון מסתובב? יש לפחות שלושה דרכים. דרך ראשונה, על ידי המים, שיש איזשהו מין גלגל שיניים שמסתובב, כמו שאמרנו, על ידי המים, לזרם של המים, והוא מסובב את הגלגל העליון של הריחיים. יש אפשרות שקושרים את האבן הריחיים העליונה לאיזשהו שור, וכשהוא מסתובב, הוא מסובב את הריחיים. ויש אפשרות שלישית, הריחיים של יד, שפשוט הבן אדם עצמו מסובב את האבן הריחיים עם איזה מין מוט, אז אפשר להגיד שהיא בעצמה תוכנת בריחיים של יד. המלאכות האלה מכחישות את יופיה, ובכל זאת אומרת המשנה שהמלאכות האלה אישה עושה לבעלה. מתניתין, דלא כרבי חייא, דתנא רבי חייא. אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. והיא לא עושה מלאכות שמכחישות את יופייה, כמו שמבאר תוספות. היא לא מחויבת בזה. ותנא רבי חייא, אין אישה אלא לקשט אותה בתכשיטי אישה. ותנא רבי חייא, הרוצה ליפות ושיעדן את אשתו, ילבישנה כלי פשתן. הרוצה שאורה של ביתו יהיה לבן, שילבין את ביתו, יאכילנה אפרוחים וישקיענה חלב, סמוך לימי הנעורים, סמוך לפרקה. למדנו במשנה, אחד מהדברים שאישה חייבת לבעלה, הוא מניקה את בנה. בנה שנולד ממנו, חייבת להניק. אומרת הגמרא, לימה מתניתין, וכי נאמר שהמשנה שלנו דלא כבית שמי, ובמסקנה באמת המשנה שלנו היא לא כמו דעת בית שמאי, כי לפי דעתם, אישה לא חייבת להעניק את בנה. איפה מצאנו שלפי בית שמאי, אישה לא חייבת להעניק את בנה? אז הגמרא מנסה להוכיח את זה מברייתא, נתניה, אם אישה נדרה נדר שלא להעניק את בנה, בית שמאי אומרים שהנדר חל, ולכן שומטת ומונעת דד מפיו של התינוק. משמע שהיא לא משועבדת לזה, היא לא מחויבת. בית הלל אומרים שהיא משועבדת להעניק, ולכן הנדר לא חל, והבעל כופה אותה ומניקתו את בנה. אבל אם היא נתגרשה ממנו, היא כבר לא משועבדת יותר לבעלה. ולכן היא לא כופה אותה להעניק. אף על פי שהוא לא יכול לקפות אותה להעניק, אבל אם זה סכנה לתינוק אם הוא לא יעניק ממנה, ואם היה התינוק מכירה, הוא לא רוצה לנוק מנקת אחרת, אז מצד אחד הוא לא יכול לחייב אותה להעניק על חשבונה, אבל נותן לה שכרה על ההנקה וכופה אותה ומניקתו מפני הסכנה, לא בגלל שהיא עבוד שהיא משועבדת לבעל, אלא בגלל שזה סכנה לתינוק שהוא לא יכול להעניק מאף אחד חוץ ממנה. אבל בכל אופן רואים מכאן שלפי דעת בית שמאי, היא לא משועבדת להעניק את בנה. אומרת הגמרא, מכאן אין ראיה, כי מהברייתא אפילו תימה, אם המשנה שלנו כמו דעת בית שמאי, יכול להיות שבאמת היא כן משועבדת להעניק את בנו ובנה, זאת אומרת, את הבן שנולד לה ממנו. רק ככה, יכול להיות שכאן בברייתא הוויכוח בעניין אחר, במה עסקינן? כגון שהיא נדרה שהיא לא תהנה מהענקה, נדרה היא, והוא במקום לבטל את הנדר, כמו שהתורה נתנה לו כוח בתנאים מסוימים, קיים לה הוא לא הפר לה את הנדר. עכשיו שאלה, האם הבעל השם בזה שהוא לא הפר את הנדר? כסברי בית שמאי, כן, הוא השם. הוא זה שנותן את האצבע של הבן שיניה כדי שתנשוך את עצמה, והוא השם בזה, ולכן היא לא משועבדת יותר להעניק, כי זה אשמתו, בזה שהנדר חל. בית הלל סברי, בזה שהיא נדרה, היא כביכול נשכה את עצמה, היא נתנה אצבע בן שיניה. ולכן היא עדיין משועבדת. אז אולי היא לא תניק אותו, כי היא לא יכולה ליהנות מהנקה, היא צריכה לזכור מנקת משלה. שואלת הגמרא, אם בזה הוויכוח, כשאישה נודרת נדר ובעלה לא הפר לה את הנדר, מי אשם בזה שהנדר חל, ומי צריך לשאת בתוצאה, אם כן ונפלגו בכתובה באלמה, שהיא נדרה שהיא לא תהנה ממנו, והוא קיים לה את הנדר. שלפי בית שמאי, בגלל שהוא קיים את הנדר, הוא אשם בזה, שהנדר חל והוא לא יכול לגרש אותה בלי כתובה, אלא הוא חייב לתת לה כתובה. ולפי בית הלל, הוא יכול להוציא אותה בלי לתת לה כתובה כי היא אשמה. למה נחלקו דווקא באחד מהפרטים בהנקה? זה שאלה. ועוד, מה אתה רוצה לומר, שמהברייתא הזאת אין הוכחה שלפי בית שמאי, היא לא חייבת להעניק את בנה? בסדר, יכול להיות, אבל יש לנו ברייתא מפורשת שככה בית שמאי סוברים. תניא, בית שמאי אומרים, האישה אינה חייבת להעניק את בנה, אינה מניקה. אלא מחברתא, זה באמת ברור, שהמתניתין, שהמשנה שסוברת שאישה כן מחויבת להעניק את בנה, דלא כבית שמאי, כלפי בית שמאי, היא פטורה. עד כאן, דף נ"ט.